עכשיו אנחנו עם מנכ״ל רשות האוכלוסין והגירה אייל סיסו, שלום וערב טוב.
ערב טוב, כמה שניתן בערב.
כן, נכון. תקופה מורכבת, אתם עסוקים בכמה היבטים של המלחמה הזאת. אתה יודע מה, לפני שנדבר על עובדים זרים וכל העניין של יבוא עובדים מחול, בכל הנושא של אזרחויות ושלילת אזרחויות למביעי תמיכה עם הטרור למיניהם, איפה הדברים כן. עומדים? כי שמענו לפני חודש, לפני שלושה שבועות, כל פעם על אירוע כזה, אירוע אחר, שר הפנים מבקש, בודק, איפה זה עומד?
יש נושאים ש... בוא נגיד, בתחום התושבות זה יותר קל, זה דבר שכבר מוגם בחקיקה ושר הפנים יכול לשלול תושבות. בתחום האזרחות זה קצת יותר מורכב, הוגשה צריך חקיקה וזה אמור להיות דיין בימים הקרובים. אני מקווה מאוד שזה יסתיים כמה שיותר מהר, שנוכל, שר הפנים יוכל לפעול באופן יותר פשוט וחלק. כמובן הרצון הוא למי שתומך בטרור, תומך בחמאס ומביע, שנוכל כמובן להטיל סנקציות עליו.
אוקיי. טוב, ישראל מתמודדת באמת עם מחסור אדיר בכמה וכמה ענפים במשק. בנייה, חקלאות, מפעלים. קצת פחות הייתי אומר בנושא הסיעודי, אבל גם שם אנחנו שומעים על ביקושים לא מעטים. מה עושים עם זה? כי הרי להביא מכל מיני מדינות אפשר, לא מכל מדינה, לא בכמות המספקת. אחרי זה, מה עושים איתם? האם זה לטווח ארוך, קצר? איך מנהלים את האירוע הזה?
אז קודם כל, האירוע הזה, אנחנו מרגע שהתחילה המלחמה, מעבר לדברים הנוספים והרבים שרשות האוכלוסין עשתה בתחום של האזרחי, בתחום החטופים, בתחום הזיהוי וכו', עסקנו מיד גם בנושא של העובדים הזרים. כאשר הבנו מרגע הראשון שמדינות רוצות עובדים, זרים רוצים לעזוב פה, לאור הטרגדיה שקרתה גם לאזרחי ישראל, אבל גם ללא מספר קטן של אזרחים זרים שעבדו פה בענף החקלאות, אנשים שנרצחו, חלקם נחטפו, ולכן מרגע הראשון החלטנו על מספר דרכי פעולה, קודם כל לנסות לשמר את מי שנמצא פה, דבר שני, לראות איך מביאים עובדים חילופיים ומאיפה מביאים עובדים חילופיים, כאשר אנחנו עובדים ביד ביד עם כל המשרדים הרלוונטיים, זה משרד החוץ, משרד החקלאות, משרד השיכון, משרד התיירות וכדומה, כדי לטפל באירוע הזה. בנושא השימור, אני חייב להגיד לכם מהרגע הראשון, למשל, הנושאים שלנו ממנהל עובדים זרים, גברת ענבל משה, שהוא ראש המנהל, ביחד עם הצוות שלה, הם דאגו להעביר עובדים ממקום אחד למשנהו, מעוטף עזה למרכז הארץ. עמדנו בקשר עם כל הנציגויות הזרות בישראל, עמדנו בקשר עם אזרחים זרים שהיו פה ונאלצנו לטפל בהם. הצוות שלנו יצא לבתי החולים, יצא למלונות, נפגש עם עובדי סיעוד, עם עובדי חקלאות שעזבו, כולל צוות שעובדים סוציאליים, במטרה להעניק להם מעטפת ולנסות לסייע להם להתגבר על הקשיים כדי שישארו פה. בנוסף, התחלנו לחשוב איך מביאים עובדים. כאשר המשבר, אני אתן קצת מספרים, אפשר להגיד שהמשבר הגדול בהם בתחום, והמיידי, הוא בתחום החקלאות. ענף החקלאות עזבו כמעט 9,880 עובדי חקלאות מתאילנד, יש לנו עסקים עם תאילנד ורוב העובדי חקלאות תאילנדים, בעוד נכנסו מעט מאוד חזרה. שזה הדבר המיידי. אז קודם כל נעשית עבודה מאוד יפה והתנדבות של כלל אזרחי המדינה, כ-130,000 אזרחים שמתנדבים ומסעים בקטיף, בטווח המיידי, זה ראוי לציון ויפה. מעבר לזה אנחנו גם פועלים מול ממשלת תאילנד, לנסות לראות איך מחזירים את הקיים. חתמנו הסכם עם סרילנקה, חתמנו זה ביחד עם משרד החוץ ומשרד החקלאות, חתמנו על הסכם לפני שבוע וחצי עם ממשלת סרילנקה, על מנת להביא עובדים זרים בענף החקלאות. צוות שלנו היה שם בשבוע שעבר, וכרגע יש 300 איש אמורים להגיע, אני מקווה שתוך כשבועיים עד שלושה הם ינחתו פה, ויש עוד 370 אנשים שמתחילים להגיע משם. בנוסף, יחד עם משרד החקלאות, הוצאנו הצעת מחליטים שמאפשרת בזמן של בשלושת החודשים הקרובים, 90 יום, להביא 5,000 עובדים דרך לשכות פרטיות, לשכות פרטיות שיש להם היתר להביא עובדים זרים, באופן פרטי, מתוך הבנה שהסכם בין ממשלות לעתים לוקח יותר זמן, ולכן אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מוסיפים נדבך נוסף ומיידי, ולתת תרופה מיידית לחקלאות, ואני יכול להגיד לך שכבר נחתו בארץ כ-150 עובדים, וצפויים ממחות, אני מקווה, בשבוע הבא, ובכלל, בשבועות הקרובים, כמה מאות עובדים ממספר מדינות. זה כבר מתארגן ומתהווה. בענף הבנייה המשבר הוא קצת יותר גדול, אמנם הוא פחות מיידי כמו החקלאות, אבל יותר גדול מהסיבה הפשוטה שבענף הבנייה מעבר ל-20 אלף זרים שהיו פה, יש הרבה מאוד פלסטינים שעבדו, כ-80 אלף, והם כרגע לא נכנסים. ופה אנחנו פועלים גם במספר מישורים, קודם כל זה הסכמים נוספים, חתמנו, שגריר שלנו בהודו חתם על הסכם עם הודו, הודו היא מקור הבאת עובדים גדול מאוד, מדינת ענק עם 1,400,000,000 איש, הם יודעים לבנות לא רע בכלל, הם בונים את איחוד האמירויות ובערב הסעודית ובקטר ובחרן, כל מקומות האלה זה הודים בעיקר בונים, וגם בהודו עצמה, ואנחנו עובדים יחד עם איגוד הקבלנים והתאחדות בוני הארץ וכו', כדי להביא משם הודים. חתמנו להסכם, אני מקווה שנתחיל לראות תנועה והגעה של עובדים כמה שיותר מהר. אני חייב לציין שלהביא עובדי בנייה בניגוד לעובדי חקלאות, זה צריך להיות, הם צריכים להיות מקצועיים, צריכים לעשות למבחנים, לראות שהם באמת יודעים לבנות, כי אתה לא יכול להביא אנשים כמו בקטיף, שזה משהו שהוא מאוד קל ללמידה, בענף הבנייה צריך להיות גורמים מקצועיים, ולכן יש תהליך של מבחנים וכדומה. בנוסף, יחד עם משרד השיכון, עברה הצעת מחליטים שבוע שעבר, שמאפשרת לתאגידי הבנייה הפרטיים, להביא במשך 3 חודשים הקרובים, עובדי בנייה, כ-10,000 עובדי בנייה.
תאגידים פרטיים, זה כולל גם, אתה יודע, מה שאנחנו מכנים בשם הנפוץ, שיפוצניקים כאלה, לא?
זה לא היה בתוך...
תאגיד זה חברת בנייה גדולה שכבר, שבונה שכונות, זה לא הדברים הקטנים.
תאגידים זה תאגידים שמביאים כל השנה, גם כשאנחנו עוסקים בילטרלי עם מדינות אחרות, מי שאנחנו עושים את כל התהליך בחוץ לארץ, דברים שהם באים בארץ, הם נקלטים על ידי תאגידי בנייה, שהם למעשה מספקים אותם לקבלנים, כדי שלא כל קבלן יביא באופן חופשי, מתוך מטרה שגם יהיה פיקוח על הנושא הזה ובקרה, ולא נוודא שאין דמי תיווך וסחר בני אדם כפי שהיה בעבר, אנחנו מביאים את זה דרך תאגידים. פה אפשר לראות תאגידים עצמם להביא, עובדים באופן מרוכז, ענף השיפוץ לא היה כלול בפנים, אבל אתמול עשינו איזשהו, הלכנו לקראתם כדי, ניסינו לראות איך אנחנו גם עוזרים להם, ואפשרנו להם להביא גם עובדים.
אנחנו מכירים סיפורים גם שמגיעים אלינו על הרבה מאוד בעלי מקצוע שהתחייבו לעבודות, התחילו עבודות ונתקעו באמצע בלי פועלים, חשופים גם לתביעות, נמצאים במשבר לא פשוט, הם אמנם לא תאגידים והם לא המשק ולא ענף, אבל בסוף יש בקצה אנשים.
חד משמעי. לכן, מה שאמרתי להגיד, שאתמול עברנו איזושהי החלטה, שתאפשר גם לענף השיפוצים לקבל עובדים ולקלוט עובדים, גם ותיקים, גם חוזרים, גם מתוך המכסה שתגיע, מתוך הבנה שעוד פעם, מצד אחד יש בהם בנייה, שזה מאוד חשוב, אבל יש גם, איך שאתה אומר, שיפוצים, ובתים שבמהלך שיפוץ, אנשים שצריכים לבנות בנו ממדים וכדומה. ולכן צריך לתת גם להם מענה. אין ספק, כך חשוב להגיד שזה אתגר לא פשוט להביא כרגע עובדים למדינת ישראל. כמו שמדינת ישראל, כשיש מלחמה או אירוע חירום בחוץ לארץ, דואגת לחלץ את אזרחיה, ככה גם מדינות אחרות, כשיש מלחמה במקום מדינה זרה, במקרה זה בישראל, הם לא כל המדינות מתנדבות לשלוח את האזרחים שלהם. ופה, ההפך, יש מדינות שאוסרות על כך, ואפילו לא מאפשרות להם לצאת לכיוון לישראל. תאילנדים, כפי שאמרתי, הם פעלו להוציא את האזרחים שלהם מפה, מחשש שייפגעו וכדומה, לכן זה אתגר מאוד מאוד משמעותי. ויש עוד תהליכים שצריך לעשות, וגם לראות מה קורה בארץ, יש כרגע בארץ 270 אלף דורשי עבודה ישראלים, שגם אותם אפשר לשלב בכל הענפים, כמו תעשייה, נהגים, חקלאות ועוד ועוד ועוד, דברים שהם פחות מקצועיים, ואנחנו מקווים שגם הדבר הזה יבוא לידי ביטוי, יחד עם משרדי ממשלה אחרים שעובדים את בשיתוף פעולה.
כן, עבודה מורכבת ומאתגרת, שתיקח גם זמן וסבלנות, ובעזרת השם יבואו ימים טובים. מנכ"ל רשות האוכלוסין והגירה, אייל סיסו, תודה רבה לך.